חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. העסקת לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם...
קפה אליט.
שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע מחדש. בוא נתחיל.
יאללה.
הלו, הלו, הלו!
שלום לך, אורן לוקסנבורג.
שלום לחברתי הנוצצת אפרת אנזל, אבא כוכבים.
ראית אותי נוצצת היום?
אני רואה אותך נוצצת כל הזמן.
לא, אבל היום במיוחד, כי אני פה הולכת להעביר סיור קולינרי, אז התלבשתי יפה.
אחד השיקים שלך.
ברור, אתה תמיד רואה אותי עם פיג'אמה, אני מגיעה לאולפן עם פיג'אמה, מקסימום.
אני מתגעגע לפסים.
פסים זה בקיץ.
אוקיי.
ובכן, יש לנו היום פרק שהיה לנו ברור מיד, הוא הולך להיות כפול, יש כל כך הרבה מה להגיד על חברה שלנו.
שים לי את חינה.
תמזוג לי את חינה. תצוק לי את חינה, שים לי את חינה, תמרח לי את חינה. אנחנו עושים איתה מלא דברים עם את חינה, לא תמיד בפיטה, לפעמים במקומות אחרים לחלוטין, היא כל כך כאן.
מדהים איך היא השתלטה בטבעיות על המטבח הטבעי שלנו, אין בית שאין בו תחינה, כן. וזה כולה הסיפור של... 10-15 שנה אולי.
טיפה יותר, אבל אתה יודע, נראה לי כבר 30. אנחנו
30, אבל ב-30 היינו קונים תחינה מוכנה. התחינה הגולמית שהיום אנחנו דוחפים אותה לכל מקום, זה טרנד.
זה בעצם מגמה שקרתה ממלא מלא מניעים, החל מההיכרות היותר קרובה שלנו עם המטבחים הערביים המקומיים שקיימים כאן, ודרך עולמות הבריאות שבעצם הולכים וגוברים, וההתייחסות שלנו למה אנחנו מכניסים לפה שלנו. תחינה היא דבר כל כך בריא וכל כך טעים, שזה רק הגיוני שהיא עשתה את המהפך הזה ואת החדירה העמוקה לתוך הצלחת שלנו.
והנה חמישה דברים שלדעתם על תחינה.
תחינה כידוע מבוססת על סומסום, ו-75% מגידול הסומסום במקסיקו הולך לאן?
לאן?
למקדונלדס. כדי לפזר אחר כך גרגירי סומסום על לחמניית האמבורגר.
יאללה שלהם, המקדונלדס האלה. באמת 75?
כן.
וואו.
כן.
איך מכינים תחינה? זאת הייתה השאלה הכי נפוצה בגוגל בחיפושים ב-2015.
מה?
איך מכינים תחינה? אני חושב שהתקדמנו הרבה בחמש שנים האחרונות.
וואו, איזה עובדה מעולה. Drop the mic and live.
יאללה ביי.
אוקיי. הסומסום הוא צמח עמיד מאוד, גם בתנאי יובש, גם בתנאי חום קיצוני, וגם הוא עמיד מאוד למזיקים. העמידות שלו כל כך גבוהה, שלמעשה היא מייתרת את הצורך בכימיקלים, כדי למגר את המזיקים, ולכן מרבית גידולי הסומסום יכולים להיות, וצריכים להיות, אורגנים. והרבה מגידולי הסומסום הם אורגנים, בלי שאנחנו יודעים את זה בכלל.
אורגנים בלי תו תקן.
כן.
יפה.
זה מדהים, זה לא יפה. אני פה מתרסקת על העובדות שלך, ואתה כאילו מעביר את שלי ב... היא סיימה, אני יכול לדבר?
יש שני גוונים טבעיים של זרעי הסומסום. יש את הסומסום הלבן שכולנו מכירים, קונים אותו בסופר ואוכלים אותו על הלחמניות של מקדונלדס. ויש גם סומסום שחור שאנחנו נתקלים בו בסושי או בסלטים אסיאטיים וכו וכו וכו. אבל האמת היא שיש מלא גוונים של סומסום, מלבן לאפור, לחום, לאדום, לזהוב. ואנחנו נדבר בהמשך עם מישהו שממש מבין בצבעים האלה, אבל התחינה השחורה שאנחנו מכירים, בכלל לא עשויה מסומסום, היא עשויה מקצח.
קצח!
קצח! וזה קצת חבל.
שזה גרגיר אחר לחלוטין.
לגמרי.
אתה יודע את מי שכחת בתוך הרשימה הזאת? את הסומסום הירוק שאנחנו רואים במטבחים היפנים, שצבוע בווסאבי. אין גרגר סומסום ירוק. אין. זה לא טבעי.
לא.
אבל אוקיי. זה נורא יפה וטעים.
עובדה אחרונה?
הרבה מאוד ספרי רפואה מזכירים שימושים רפואיים לסומסום. כבר במצרים מצאו פפירוסים מ-1500 לפני הספירה, שאומרים שלגרעיני סומסום יש אפקט מרפא כמקור אנרגיה. היפוקרטס תיאר את הערכים התזונתיים הרבים של הסומסום, וספר רפואה סיני משנת 300 לפני הספירה אומר שסומסום טוב לאנטי-אייג'ינג.
וזה היה החלק שלי, ההיסטוריה של הסומסום. תודה לך שלקחת אותו ממני.
אתה דיברת על הצבעים של הסומסום, אני אמרתי מילה?
לא, אוקיי.
סתמתי.
כילדה טובה.
תרים לי.
אני מרים לך.
סומסום זה לאנטי-אייג'ינג. אני עם קשית שותה אותו עכשיו.
שותה מלא סומסום בבית, אה?
אני אוכלת הרבה סומסום.
אני הגעתי למצב קטסטרופלי, שכבר יש לי 4 סוגים, כולם פתוחים, כולם באמצע, ואני בחרדה שמה אחד מהם ייגמר. אז כאילו אני כל הזמן במחשבה על מתי אני הולך לשוק לקנות עוד סוג אחר של תחינה.
אני גם היום פתחתי את הארון שלי וגיליתי שיש שם יותר מדי תחינה. זה לא באשמתי. זה באשמתו המלאה של עומרי, שהמחשבה שלא יהיה תחינה בבית מדירה שינה מעיניו. או לחילופין, יש מצב שהוא פשוט מנסה כאילו לגלות עצמאות מחשבתית, וכשאני שולחת אותו לסופר עם רשימה, הוא אומר, אני אביא גם משהו שלי. אני אראה לה שגם אני כאילו הגבר בבית, ואז הוא תמיד פשוט יחזור עם תחינה. יש מלא תחינה בבית, אחר כך נדבר על אילו סוגים. לוקסי, בוא נתחיל באמת לדבר על מה זה תחינה. איך סומסום נהיה תחינה?
היופי בתחינה היא שעשויה מ-100% סומסום. אין בה שום דבר מלבד סומסום. וזה כבר דבר נהדר.
מדהים.
לא מוסיפים לו שום דבר, ואנחנו יכולים בקלי קלות לקבל ממנה מטבל נהדר, לשים על כל דבר, זה משפר טעמים של סלטים, של תבשילים, של מאכלים, של הכל, ובאמת אין שם כלום מלבד סומסום טהור. אז מה קורה שם בעצם? לוקחים את הסומסום הזה ומשרים אותו במים, יש מקומות שאפילו משרים אותו במי מעיינות זורמים, עוד יותר תורם לטבעיות והטריות של המאכל, ואז אחרי שהוא...
או להעלות את המחיר שלה עוד יותר?
אני לא בטוח, כי זה ממקומות כאלה של קוסובו וכאלה, ששם זה עולה גרושים.
חלום שלי מעיין בקוסובו.
כן, אה? יש איזושהי תחושה שאת נכנסת למעיין כזה, ואת יוצאת צעירה ב-20 שנה. ואם את אוכלת תחינה על הדרך, אז בכלל. לוקחים את הגרגר, משרים אותו, מרקחים אותו, מסירים ממנו את הקליפה החיצונית, ואז קולים אותו. עכשיו, יש כמה דרכים לקליעה, וכל מפעל, למעשה, בזה הוא נבדל, באיך הוא קולה בשיטה הסודית שלו את גרגירי הסומסום. יש כאלה שעושים קליעה עדינה בעדים, יש כאלה שעושים את זה על אש גלויה, כל מיני שיטות. קליעה מאוד מאוד עדינה, כי משום מה נתפס בעינינו שתחינה צריכה להיות כמה שיותר לבנה ובהירה, אז לא רוצים שהיא תחליף צבעים.
למרות שתחינה שהיא מאוד מאוד בהירה, ממש לבנה, זה תחינה סינתטית שכנראה עברה איזה בליץ'.
זה בגדול מה שעושים איתה, ואז מהתחינה זה הולך לאבן הריחיים. בשיטת המסורתיות, אבן ריחיים אמיתית, שעשויה מאבנים שמסובבים אותם באיטיות, זה תהליך שלוקח המון זמן, בערך 8 שעות, עד שממש כל הגרגירים נקטשים, ונוצרת לנו התחינה. היום בעולם המתועס שלנו יש גם מכונות שיודעות לעשות את זה. יש כבישה קרה, ממש כמו שמן זית, שלא מחממות, ויש את המכונות של, בוא נגיד, המותגים הזולים ביותר, זה כבישה חמה, כבישה חמה מוציאה יותר שמן מהגרגר, והורסת כמובן את המבנה המולקולרי של השומן, ולכן התחינה הזאת הרבה פחות בריאה, אבל בסופו של דבר, זה מה שאנחנו מקבלים. ואם אנחנו רוצים תחינה מלאה, אז מחזירים לתחינה את
הקליפות.
קליפות שהוציאו ממנה בהתחלה, ואז יש לנו תחינה מלאה.
שני דברים יש לי להגיד על מה שאמרת. אחד, באמת השאלה של למה מפרידים את הקליפות בשביל הקליעה, ואחר כך מחזירים אותם כדי ליצור תחינה מלאה. למה לא מראש פשוט קולים את הגרעין השלם, ממנו מייצרים את השמן? והערה שנייה שיש לי להגיד על מה שאמרת, שזה באמת מדהים. אנחנו הרי יודעים שגרגר הסומסום הוא בעצם הגרגר הראשון שבוית למען ייצור שמן.
כן.
ובאמת כל התהליך שתיארת עכשיו הוא ייצור שמן. השמן הכי איכותי שיש, אותו שמן בכבישה קרה, כמו שמן זית, כמו שמנים אחרים איכותיים שאנחנו יודעים שהם בכבישה קרה, ובדומה לייצור שמנים אחרים, גם פה אנחנו לא רוצים את החימום ואת הזיחוך שהורס את הכל. כך שזה מקסים, אנחנו בסופו של דבר מדברים על ייצור שמן. רק שלא הוצאנו אחר כך את הבשר של הפרי, כמו נגיד בייצור שמן זית, שאנחנו עוצרים את השמן ויש עדיין שיירים, אין פה שיירים.
גפת.
אין גפת, הכל פה.
נכנס לתוך התערובת, ומגדיל את הסגולות הבריאותיות שלה.
כן.
בכך.
אם אגב, אתם רוצים לראות איך מייצרים תחינה, זה הדהים אותי, הרי בזמנו כשהייתי יועצת קולינרית של שרונה מרקט, אז יש שם חנות של חלבות, ממלכת החלבה.
גם לי היה מול קיוסקו.
ויש שם אבן ריחיים שיוצרת תחינה, ואפשר ממש להכניס כוס ולשתות תחינה בשנייה שהיא נוצרת, וזה נורא כיף.
כן.
זה גם מעביר 10 דקות עם הילדים בקיץ, וילדים היום נלך לראות איך מכינים תחינה, וגם זה נורא נחמד. תיירים עפים על זה.
וגם עוד משהו, תחינה טריה ותחינה מהמדף שישבה, זה לא אותו טעם.
אז זו התחינה. אבל התחינה מגיעה בעצם מהסומסום. אז אני לוקחת אותנו עכשיו כזה מין ז'וט, צעד אחד אחורה, ובוא נדבר קצת על הסומסום.
אוקיי.
אז הסומסום, או כמו שאנחנו קוראים לו אינדיקום ססמום, שזה כל כך חמוד, זה באמת גרגר, שאתה בוודאי תרחיב אחר כך עליו, אבל המקור שלו הוא במרכז אפריקה, מצרים, עודו, מזרח תיכון, סין, יש המון המון זנים שלו. מה זה הצמח הזה? אז מדובר בצמח חד שנתי. הוא גדל לגובה ככה של עד איזה מטר אחד, יש לו פרחים יפהפיים, יש להם מין צורה כזאת של פעמון.
כן.
הוא יכול להיות בכל מיני צבעים בהתאם לזן, זה יכול להיות לבן, זה יכול להיות כחול, סגול, סגלגל ורוד כזה. הזרעים עצמם גם שונים אחד מהשני, אבל הרוב באמת בצבע קרם, אוף ווייט כזה. אבל יש גם, כפי שאמרת, זהב, קטמטם, אדום, חום, אפור, שחור. עכשיו, הפרי עצמו הוא בעצם תרמיל. כמו מין קפסולה כזאת, שנראית כמו מין סוכרידה כזאת.
לי זה מאוד מזכיר במיה.
בסומסום יש משהו מאוד 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 מיוחד, שכשאתה פותח את התרמיל, הם מסודרים שם, זה לא עיגולים כזה שהם מחוברים.
כן, זה נאצי המציא את הדבר הזה.
אסור להגיד נאצי, לוקסי.
אסור לכתוב, נראה לי, בפייסבוק.
ולהגיד מותר.
אני עושה מה שאני רוצה בתוכנית שלי.
הם מסודרים כמו קוביות דומינו כזה אחת ליד השנייה, שאם אתה מפיל אחת אז כולם יפלו, או לחילופין כמו ספרים שמסודרים בפלס על מדף בארון הספרים.
כן.
גרעינים שמסודרים בצורות ישרות ככה. הזרעים עצמם כולנו מכירים אותם, הם קטנים, הם שטוחים, הם כאלה מין אובלים, יש להם צד אחד טיפה יותר צר. והדבר המדהים בסומסום, שממנו גם נובע כל הקושי בגידול של הדבר הזה, זה שהתרמיל, כשהוא מבשיל, אז הוא נפתח, וכל הזרעים נפוצים לכל עבר כדי לשמר בעצם את המין. וזה מה שאנחנו הכי פוחדים ממנו כשאנחנו מגדלים סומסום.
איך קוראים לצמח הזה שיש לו תפרחת עגולה כזאת, כמו פרח של בצל, שכשנוגעים בו, יש אותו מלא כאילו כשמטיילים, כשנוגעים בו, אז הכל מתפזר לכל עבר?
זה הרגע שצריך את ספטיק של עומרי.
אוקיי. בקיצור, זה ממש ככה, רק נוגעים בו, והוא
נכון.
מתמסר לפיזור הזרעים.
בדיוק, וזו הסיבה בעצם שאנחנו אוספים את הסומסום, כותפים את הסומסום, לא אנחנו, מי שמגדל אותו, אז נורא נורא חשוב מתי אוספים אותו. אם הוא יהיה בשל מדי, בשנייה שיגעו בו, באמת כל הזרעים ייפלו על האדמה. ומצד שני, אם אתה כותף אותו מוקדם מדי, אז הוא לא מגיע לכל הערכים התזונתיים הכי גבוהים שהוא יכול להגיע. ולכן רוב הסומסום היום שמגדלים בעולם, מה זה רוב? כל הסומסום היום שמגדלים בעולם, הוא נקטף בצורה ידנית. הוא נקטף מאוד בזהירות, ואז מניחים אותו עדיין בתוך התרמיל שימשיך ושיבשיל, ואז רק שהוא בשל, אז באמת מרימים אותו, ויש לנו את כל הגרגירים הבשלים. אם נעשה את זה בשדה, זרעי הסומסום יפוצו לכל עבר. וזו באמת הסיבה שהסומסום גדל היום, בעיקר במדינות עולם שלישי.
וזה גם הסיבה שהסומסום כל כך יקר.
הוא יקר? הוא עכשיו יקר?
למה הוא כל כך יקר? צריך א', שטחים נרחבים מאוד לגדל. סומסום מדונם של גידולי סומסום מקבלים משהו כמו 50 קילו של זרעים.
נכון.
זה אחד. שתיים אמרנו, עבודה...
תלוי בזן, זה יכול להיות בין 30
ל-80.
כן.
שתיים אמרנו, העבודה היא ידנית. ממש אנשים עם מגל לוקחים שובל של סומסום, קוצרים אותו. שלוש, צריכים לייבש את הדבר הזה עוד חודש, ולהתפלל שהוא לא יארס, יירטב, יאכל, יתקלקל, וכו' וכו' וכו'.
Mm-hmm.
טונה אחת של סומסום, מחיר מחירון שלה, משהו בין 1,000 ל-1,200 דולר לטונה.
וואו.
עכשיו, עד שזה מגיע לישראל ומתגלגל בין כל הידיים שזה מתגלגל, זה כבר מגיע ל-6-7 שקלים לקילו.
שזה המון.
שזה המון. וכשמוכרים לנו את זה בסופר במחיר שהוא באזור ה-20 שקלים לקילו, אז אנחנו רואים שאין שם הרבה רווח, כי עוד לא הכנסנו בכלל את כל ההוצאות הנלוות
כן.
שמגיעות לדבר
יצור,
הזה.
יצור, שינוע וכו'.
אבל המחיר הבסיסי של המוצר הוא כבר מאוד מאוד יקר.
כן. אגב, הסומסום, כפי שאמרת, הוא צריך שטחים מאוד מאוד נרחבים. במדינת ישראל... אם רוצים שטח כזה נרחב, אז זה יכול להיות במדבר. וזה דווקא יכול להתאים, כי סומסום זה גידול, כפי שאמרתי בפתיח, גידול מאוד מאוד עמיד גם לתנאי יובש, וגם לתנאי חום. ולמען האמת, הוא זקוק לחודשים ארוכים בלי גשם. כלומר, הוא צריך כמה חודשים ארוכים בשנה שלא ירד גשם.
צריך מינימום 8 חודשים ללא גשם.
ואז הוא מצליח באמת לגדול איפה שכל היבולים האחרים נכשלים. כך ש... היום אין גידול סומסום בישראל, אבל כמה טוב אם יהיה כזה גידול, כי יש לנו לגמרי את התנאים הסביבתיים לגדל סומסום במדבר. מה זה הזן של הסומסום שאנחנו אוכלים? אז אמרתי שנקרא אינדיקום ססמום. הזן המבוית הזה, המקור שלו בהודו. אבל רוב הזנים של הסומסום היום שקיימים בעולם, הם בכלל לא מבויתים, הם עדיין גידולי בר. זה נקודה מאוד מאוד מעניינת.
מעניין שאת מדברת על הזנים, כי אנחנו לא אוכלים סומסום לפי זנים.
נכון, כן, אין לנו מושג.
אין לנו מושג מה הזנים, וגם לא כל כך מעדכנים אותנו, זאת אומרת, זה לא מופיע בשום מקום. מה שכן רשום זה עשוי מ-100% סומסום טבעי, או עשוי מסומסום אתיופי, שזה בכלל מגוחך, כי רוב הסומסום בישראל, או כמעט כולו, מגיע מאתיופיה.
אז למה זה מגוחך? זה נחמד שמציינים לנו.
זה נחמד לציין, זה כמו שהם מציינים על שמן זית, ללא קולסטרול.
מה, כי זה מובן מאליו?
זה לא מגיע משום מקום אחר, והם כאילו מציינים את זה כדי להתגאות במוצר שלהם, שמגיע ספציפית מאתיופיה. הכל מגיע מאתיופיה, בואי לא נעבוד על עצמנו.
זה מדהים שאין פה גידול של סומסום, אתה יודע, זה מטורף, אנחנו מחשיבים את התחינה לכזה מוצר ישראלי, זה הדבר הכי בלדי מבחינתנו, אנחנו שמים את זה על החציל בלדי ועל הקרובית וכאלה, ולא צומח פה סומסום.
אבל כמות הצריכה המשוגעת של הישראלים, שזה גם חלק מהסיבות שהגידול הזה עבר לאתיופיה, היא ברמה כזאת שגם אם היו מגדלים סומסום על כל השטח של מדינת ישראל, זה לא היה מספיק ליותר משבועיים.
כן.
אז צריך לגדל פה סומסום, אני מסכים איתך לגמרי, אבל צריך לשפר את כל המערכת הזאת כדי שתהיה הרבה יותר משתלמת.
אז אנחנו באמת לא מדברים על זנים של סומסום, אנחנו לא אומרים זה עשוי מזן זה וזה, אבל יש כמה זנים עיקריים.
יש שלושה זנים עיקריים, אחד זה וולגה, אחד זה קלאפו ואחד זה החומרה.
זה העיקרי.
העיקרי. חומרה זה הזן שמגיע מאתיופיה, שכמעט כל הסומסום או כל התחינה שאנחנו אוכלים במדינת ישראל, זה הזן הזה שמגדלים. אנחנו מאוד אוהבים אותו, יש לו טעם אגוזים מתקתק, וזה הטעם שמאוד מתאים לחך הישראלי. אבל אנחנו באמת עושים הפרדה בין סוגי התחינה, בהאם התחינה היא גולמית, או האם התחינה היא מלאה, או האם התחינה היא אורגנית, ויש גם מובן אורגנית מלאה. כן. אנחנו כאילו מפרידים בצורת העיבוד של הזרע, ולא כן. בסוג הזרע. וזה נחמד מאוד, כי זה מאוד מפשט את התהליך של בחירת התחינה, והתחינה נמדדת בעיקר בשיטת ייצור שלה במפעל, יותר מאשר בסוג הסומסום.
אני לא חושבת שזה נחמד.
יותר קל לנו להתחבר למותג, מאשר להתחבר לזן. לא נלך ונחפש בחברה מסוימת, זן מסוים. נלך למותג, ואנחנו יודעים שזה הזן שאנחנו אוהבים.
תראה, אנחנו נמצאים פה, יושבים פה כבר שנה באולפן. אנחנו למדנו כמה כיף להבדיל בין זני תותים. בין זה שאני אוהבת יותר את המלאך, ומישהו אחר יאהב יותר את האורלי. כי כל אחד אוהב, נגיד, דרגות מתיקות שונות. אם היה לי את הידע לדעת שאני מעדיפה את הזן הזה על פני זן אחר, או יתרה מכך, אם הייתי יודעת שבזן מסוים הערכים הבריאותיים הם יותר גבוהים בברזל, ולעומת זאת הזן הזה יותר עשיר בסידן, אולי כן הייתי רוצה לעשות את הבחירה הזאת.
יצרן מביא זן אחד של תחינה.
אבל אם נתפתח, אם נגדל, אם נלמד,
הוא לא יביא עוד סוגים.
הוא, כשהוא יצרן גדול ובאמת נוח לו לעבוד מול ספק, הוא מפעל. אבל אם היית אומר לי שאצל יצרן בוטיקי קטן יש שלושה זנים, קודם כל הייתי לומדת מה הטעם גם שאני אוהבת. ויכול להיות שאחר כך הייתי מחפשת את הזן הזה במקומות אחרים. תקשיב, לפני לא יודעת כמה זמן, בכלל, מי דיבר איתנו על דבש זני? אני היום יודעת שאם אני רואה דבש טלטן, טעמתי דבש טלטן של הילד השחר, לדעתי זה היה, אף לי המוח. אז עכשיו אני מחפשת דבש טלטן, כי אני יודעת שזה דבש שאני הכי אוהבת.
היצרנים, ובמיוחד הקטנים, לא עובדים עם כמויות כאלה מסחריות שהם יכולים לקנות מזנים שונים בעולם. שוב, רוב הזנים שמגיעים מאתיופיה זה החומרה. וזה נמדד בעיקר בכמה הם מאבדים אותו אצלהם כן. במפעל. זה השינויים בטעמים. עכשיו, זה נחמד לרצות שיצרן קטן שמייצר, אני לא יודע מה, טון בחודש של טחינה יעבוד עם 3-4-5 זנים וסוגים, אבל זה לא משתלם להם.
אנחנו בדרך.
נחיה ונראה.
אני חושבת שאף אחד לא האמין בישראל לפני 30 שנה שמישהו ידבר פה על זני שמן זית. אתה יודע, אפשר לקחת את זה למונה מקומות. ואיך היום בפתיחת עונה אני מרכיבה על עצמי ארסנל של 5 סוגי שמן זית במטבח ומשתמש, אז הלוואי שעוד 10, 20, 30 שנה נהיה במקום כזה, גם לגבי התחינה.
הלוואי.
הלוואי. אז אמרנו באמת שרוב הסומסום בעולם גדל במדינות עולם שלישי. איפה הוא גדל? טנזניה מובילה עם מיליון טון בשנה, כמעט מיליון טון בשנה, אחר כך יש את מיינמר, יש את אודו, יש את סודן, סין וניגריה. כמה תחינה מגדלים בעולם? נכון ללפני 3 שנים, מעל 6 מיליון טון בשנה. זה המון. לאן הוא הולך? מתחלק בין שווקי העולם. אז יש את השווקים שמעדיפים את הזנים הבהירים יותר, זה אירופה, אמריקה ועודו, ומן הסתם השחור והכהה יותר הולך דווקא לסין ולדרום מזרח אסיה. מי היבואנית הכי גדולה של סומסום בעולם? יפן.
יפן?
כן. יפן מאוד מאוד גדולה, משתמשים שם הרבה בשמן סומסום ובמשחת הסומסום, האגומה.
מאיפה הם מייבאים?
מטנזניה, מיינמר, הודו וכל אלה. ישראל היא באמת יבואנית ענקית ביחס לגודל האוכלוסייה שלה. אנחנו מייבאים את רוב התוכנה שלנו מאתיופיה.
אתיופיה מייצרת בעיקר לסין.
ובמקום השני?
מדינת ישראל.
החמודה.
החמודה שבערך 20% מכל הסומסום שמיוצר באתיופיה הולך לישראל.
כן.
שבהשוואה למדינות ערב רק 4%.
כן, כן, מייבות מ...
מייבות אוקיי ממקומות אחרים, אבל כן. עוד דבר יותר מעניין, הוא שהאתיופים בכלל לא הכירו את הסומסום לפני שהישראלים נכנסו לשוק הזה.
בקיצור, אנחנו מנצלים מדינת עולם שלישי.
אז זהו, זה שאלת הניצול היא שאלה מאוד מעניינת, כי זה עבודת כפיים קשה מאוד.
קשה מאוד.
זה אנשים שמרוויחים גרושים, וזה מדינה עשירה שצורכת את החומר גלם הזה. אבל מה היינו עושים לתחינה? אין לנו תחליף ישראלי לזה. לא מגדלים פה סומסום.
אז אתה יודע מה? אם אנחנו רוצים שניצול של מדינת עולם שלישי ייפסק, אז באמת אנחנו נרצה שהגידול יהיה כאן בישראל, צריך להתחיל לגדל סומסום בארץ. אני רוצה שנדבר עם מישהו שאולי יביא את היום שבו יגדלו סומסום במדינת ישראל.
בוא נדבר עם פרופסור צבי פלג מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית ירושלים. אני בטוח שיהיה לו הרבה מה להגיד. הלו.
שלום וברכה.
שלום שלום. צבי, היום לא מגדלים סומסום בישראל בכלל, נכון?
כמעט ולא מגדלים. יש גידול מאוד קטן באזור בקעת בית נטופה, בכפר מנדה, לפריחה ביתית של כמה דונמים בודדים.
אוקיי. והבנו שלך יש אוסף משגע, שלא לומר משוגע, של זירי סומסום?
כן. אנחנו אצלנו במעבדה כבר עוסקים כמה וכמה שנים בניסיון להחזיר את הגידול הזה לישראל, ויש לנו אוסף מאוד מאוד רחב של מעל 700 זנים שונים שמותאמים להרבה מאוד תכונות שונות שאנחנו נסים להשתמש בהם בשביל לנסות להחזיר את הגידול הזה ותפרטו כמו שהוא היה פעם בישראל.
למה לדעתך גידול שהיה כל כך מרכזי במדינת ישראל לפני ככה וככה שנים, איך הוא נמוג ככה?
הסיבה בעיקר נובעת מהביולוגיה של הצמח.
כן.
אחד הדברים שיש בסומסום, שבזמן שהוא מבשיל, אז ההלקט שלו נפתח והזרעים נשפחים על הרצפה.
כן.
ולכן אנחנו לא יכולים להכניס איזשהו קציר ממוכן, וכל מה שאנחנו אוכלים נעשה בידיים.
כל הסומסום בעולם נקצר בידיים?
כל הסומסום שאתם אוכלים, הכל נקצר עם עגל, כמו שקצרו בארץ לפני 100 ויותר שנים.
שיבולים.
מדהים.
כן.
ואתה אומר, וזה לא עניין של לפתח מכונה, אין בעיה לפתח מכונה שתקצור, הבעיה היא שפשוט הכל יתפזר על הקרקע.
הבעיה היא שברגע שהמכונה תיגע בצמח, אז הוא פשוט, כל נגיעה קטנה, הכל נופל על הרצפה.
אוקיי.
זה גם מה שהביא, בין היתר, בסיפור המאוד מפורסם של אליבאבא ואלף השודדים, בסיפור האלף לילה ולילה, הסיסמה הזאת של סומסום יפתח.
כן.
אז הסיסמה למערה, היא באה מהכל נפץ שיש, הלקט של הסומסום נפתח.
באמת?
שזה מדמה את הפתיחה של המנעול.
מגניב.
מה, זה עושה רעש כשהוא נפתח?
עם מאוד מתאמצים.
אם ממש שמים אותו ליד האוזן. אז יש בעיה מאוד גדולה, אז אתה אומר, לאט לאט זה נהיה כבר לא פרקטי לגדל אותו פה בישראל.
מה שקרה זה שהיבולים מאוד מאוד נמוכים, כי אנחנו מאבדים 70 או אפילו 100% מהיבול. ועם העלייה במחירי כוח העבודה בישראל, אז הפסיקו לגדל לקראת שנות ה-50 וה-60, זה לגמרי יצא מהמחזור. גידול שהגיע ל-250 אלף דונם בישראל, שזה היה משהו מאוד מאוד גדול. היום כל הסומסום שאנחנו אוכלים, כמעט כולו בא ממדינות עולם שלישי.
כן.
והכל נקצר ידנית.
וואו.
עכשיו, יותר מזה שקוצרים ידנית, הבעיה פה שצריך לקצור אותו שהוא עוד לא בשל לגמרי. ואנחנו קוצרים אותו הרבה פעמים שהוא עדיין ירוק.
כן.
ואז אנחנו מפסידים את כל הנוטריאנטים וכל הערכים התזונתיים וכל הבעיות, בגלל שאנחנו לא קוצרים אותו שהוא הגיע לשיא הבשלות שלו.
וואו.
ואז יש פה הבדל כפול.
אוקיי, וזה בעצם המחקר שלכם.
אנחנו התחלנו את המחקר, האמת, מתוך זה שב-2008 הייתי בסיור באתיופיה. ואז באמת זה היה פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי איך נראה צמח סומסום, כי הוא לא גדל בארץ,
כן.
כמו שנאמר. וזה די דים אותו לראות שעדיין קוצרים בידיים, והכל לא ממוכן, ושיבולים כל כך נמוכים. אז אני התחלתי את העבודה שלי בתור חוקר בפקולטה לחקלאות, אני התחלתי לעבוד על זה בניסיון לפתור את הבעיה הזאת. באמצעים של גנטיקה קלאסית, הצלחנו לפתח היום זנים שמותאמים לקציר מכני.
הצלחתם?
והיום אנחנו כבר יכולים לקצור את הסומסום שלנו בעזרת קומביין, כמו שקוצרים חיטה וכל גידול שדה אחר.
וואו.
אוקיי.
אוקיי, אז יש את הזנים.
רגע, רגע, זה זנים שפיתחתם והם כבר מוכנים ומשתמשים בהם בעולם?
עדיין לא משתמשים בהם. יש תהליך ארוך בין לפתח את הדבר הראשוני עד שאפשר לצאת לשדה. אנחנו עדיין במבחנים לבדוק את האיכות ולבדוק את הכמויות יבול, אבל אנחנו מאוד מקווים שבתוך שנה עד שנתיים זה כבר יצא לשוק.
אז הדבר הזה הולך לעשות מהפכה כאילו בעולם הסומסום.
זה יכול לעשות מהפכה משוגעת. אז אם נפטרה בעיית ההלקט שנפתח, כשאנחנו לא רוצים שהוא ייפתח, עכשיו בטח צריך גם לגרום לסומסום הזה להיות מזין, כמו שאנחנו רוצים, נכון? כלומר, לפעמים זה מתנגש את דברים.
מבחינה תזונתית, זה דווקא לא פוגע. העניין שאנחנו רוצים פה, אנחנו צריכים שני דברים. דבר ראשון, שיהיה יבול מספיק גבוה בשביל שהחקלאי יוכל להרוויח כסף. זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. הדבר השני הוא באמת שיהיה לנו ערכים תזונתיים טובים. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה במעבדה על נוטריאנטים, על כמות ברזל וכמות אבץ וסידן. עכשיו, כמו שאתם בטח יודעים, הכמות היא לא מה שחשוב, אלא הזמינות.
כן.
זאת אומרת שמו בהרבה מוצרים יש לנו ערכים גבוהים, אבל הם לא נספגים בגוף. למשל עם ברזל, פיתחנו מעין קיבה מלאכותית. זה בעצם בקבוק שבו יש את כל האנזימים שנמצאים בקיבה, שאנחנו יכולים לבדוק כמה מהברזל שיש בסומסום באמת נספג לנו בגוף. והדבר המאוד מפתיע שמצאנו, שטחינה מקבילה, לכבד של אוף, מבחינת כמות הברזל, שזה נחשב להכי הרבה שקיים.
וואו, אוקיי.
אבל צריך להפוך אותו להיות יותר זמין לגוף.
זה מה שאנחנו מנסים לעשות, למצוא את הגנים שמשפיעים על הזמינות של הברזל ושל הסידן. למשל, יש בסומסום הרבה יותר סידן ממה שיש בחלב.
כן.
יש לנו אבץ בכמות מאוד גדולה.
כן, לא, סופר פוד.
הוא לגמרי סופר פוד, למרות ששמו עליו מדבקה אדומה עכשיו.
לא, זה הדבר הכי מטופש בעולם. אני לפני שבוע התראיינתי בטלוויזיה וגם דיברו איתי על המדבקות האדומות הירוקות. לא נעים לי להגיד, אבל אני אגיד זה בכל זאת. קצת חלם.
ישראל.
קצת חלם.
זה נכון כי יש לו הרבה שמן, אבל זה...
שמן בריא.
ויש לו עדיין דברים יותר בריאים.
כן, כן, אתה יודע, זה... אי אפשר להשוות שומן של תחינה לשומן... חמאה לצורך העניין, או שומנים מזוכחים.
כן.
שאלה מאוד חשובה, שמאוד מסקרנת אותי. כל הערכים התזונתיים שיש בסומסום, הרי יש זנים שונים, זה תוצר של סוג הסומסום, או יותר תוצר של האדמה שבה הוא גדל? כלומר, יש משמעות לסוג האדמה מבחינת ערכים תזונתיים בסוף?
מבחינת מינרלים או נוטריאנטים, יש בוודאי השפעה של האדמה. בכלל, כל דבר שאנחנו אוכלים, הוא השפעה של האינטראקציה של הגנים, ושל הסביבה, והאדמה היא חלק מהסביבה, ולכן הדבר הראשון הוא לטפח את הזנים שידעו לקלוט את הברזל מהקרקע, או את המינרלים שאנחנו רוצים, וידעו לעשות את הכל, ומצד שני, אנחנו גם צריכים שיהיה זמין בקרקע. זאת אומרת, מה שאנחנו באמת עובדים עליו, זה על האינטראקציות בין הגנטיקה לבין הסביבה, ולכן סוג הקרקע בהחלט יכול להשפיע גם על הטעם וגם על הערכים התזונתיים.
אז אתה אומר, עוד מספר שנים ספורות ממש, יכול להיות שיתחילו אפילו לגדל בישראל סומסום.
אני בטוח שיתחילו לגדל.
איזה כיף.
זה כל כך ישמח.
אני בטוח שיתחילו לגדל, כי זה גם מאוד מאוד חשוב. כי יש לנו היום העניין של חלק מהגידול הזה, הוא חלק ממחזור הזרעים הכללי שיש לכל הגידולים. וככל שאנחנו עושים רוטציה בין יותר גידולים, ככה זה יותר טוב לקרקע, ואפשר לעשות חקלאות שהיא מקיימת, זה הרבה יותר טובה.
נהדר.
זה מקסים. עכשיו, אני חייבת לדעת, מאיפה מגיעים אליך כל זרעי הסומסום האלה?
חלק מהם נסענו לאסוף בכל מיני מקומות, חלק הזמנו, יש בנקי גנים שאוספים זנים של כל מיני גידולים, ושומרים אותם לדורות הבאים, והצלחנו לאסוף משם. חלק הצלחנו לאסוף מפלחים ערביים שעדיין מגדלים ביהודה ושומרון וכל מיני מקומות קצת זנים. חלק קנינו אפילו בחנויות טבע שבהם אפשר לקנות זרעים ואחרי זה לגדל אותם. מכל מקום שהצלחנו להביא זנים.
לקחתם.
הבאנו, כי המהות של טיפוח זה שאנחנו צריכים שונות גנטית. וזה כל הזמן מה שאנחנו מחפשים. לחפש עוד ועוד מקורות בשביל לשפר את הזנים. אם זה לצבעים שונים ולטעם ו... אין ספור תכונות יש פה שאנחנו עדיין רק מתחילים לחפש אותם.
כן, אני החלום שלי זה שיום אחד נוכל תחינה ונוכל להגיד מאיזה זן. כאילו כמו שאנחנו מדברים בזני תפוחים ובזני תפוזים, חלום שלי שגם בסומסום ידברו איתי בזנים.
אז אני יכול להזמין אותך אליי למעבדה, יש לנו את התחינה שאנחנו ייצרנו ממה שאנחנו גידלנו בהיקף קטן, זה לא למחירה, ויש לנו כבר תחינה ישראלית שאנחנו ייצרנו מהשדה שלנו.
יואו.
זה גודל באור הנר בשנה שעברה.
אתה לא רואה אותי ואיזה חיוך אני יושבת כאן, אני זורחת כולי.
את לא יכולה להעיר, נכון?
לטעמי הזה היא גם מאוד טעימה.
טוב, מדהים.
וואו.
מדהים.
ללא ספק זה הולך, זה ביקור שיגיע. מכינה אותך.
אתם מוזמנים?
וואי. צבי, אני רוצה להודות לך מקרב לב. אני נורא נשמח שבאמת יהיה כאן סומסום בישראל, גם באמת כדי שתהיה חקלאות ישראלית, וגם באמת שפחות, בגלל הקומביינים, אז לא תהיה כאן העבדת עולם שלישי. זה מאוד ישמח אותנו.
פרופסור צבי פלק, תודה רבה.
בשמחה.
יום טוב, ביי.
וואו, זה היה מרתק.
זה די מדהים, כאילו, זה בן אדם שכל מה שהוא עושה, טוב. כן. הוא מתמקד במשהו שיעשה רק טוב, יעשה טוב לאדמה,
כן.
יעשה טוב לאנשים, לעובדים, יעשה טוב למדינת ישראל, יעשה טוב לחקלאות. מגניב.
ויהיה תחינה מקומית. סף דוקטור יוכל להגיש בדוק תחינה, אני שמחה בשבילו. וואי, לוקסי, אנחנו חייבים ללכת לטעום את התחינה הזאת, אני ממש מרוגשת.
יאללה.
אבל קודם, הפסקת קפה.
הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע מחדש. אפרת?
מה?
על מה מדברים היום?
אנחנו בתחינה, אנחנו במטבח ישראלי, עוד מעט ניכנס למטבח ונבשל את הדברים האלה, אבל באמת רציתי שנייה לעצור ולדבר על הישראלים וקפה.
אוקיי.
אנחנו מדברים כל תוכנית כאן על קפה מסוג אחר, כל מיני זוויות, ועברנו תמורות די גדולות בצריכת הקפה שלנו ב-30 השנים האחרונות, ואתה יודע כמה חובבת מספרים אני? נתונים סטטיסטיים עושים לי את היום.
כן.
אז בוא קבל נתונים סטטיסטיים. פעם היינו שותים את הנס, את השחור ואת ההפוך,
אוקיי.
מקסימום.
כן.
והדברים קצת השתנו. אנחנו כבר לא שותים קפה רק להתעורר בבוקר. הרבה אנשים, בדומה לחברתך באולפן, שותים סוגים שונים של קפה לאורך היום, כמשקה, לא רק בשביל הצורך להתעורר, אלא באמת כחוויה שונה בכל פעם. ולמרות שהנס קפה זה עדיין הקפה הכי נשתה בישראל, יש יותר ויותר אנשים שעוברים לקפאים מסוגים אחרים. קרוב ל-80% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל שותה לפחות כוס קפה אחת ביום. זה המון.
זה המון, זה כולם כמעט.
בערך. מתוכם, קרוב ל-50% שותים 2-3 כוסות קפה ביום, שזה מטורף. ו-34% מהאוכלוסייה שותה למעלה מ-3 כוסות קפה ביום.
זה המון.
זה משוגע לגמרי. עכשיו, ככל שעולה הגיל, אנחנו שותים יותר קפה. מבוגרים שותים 3.1 כוסות קפה ביום, לעומת צעירים ששותים רק 2.5.
למה?
כי אנחנו עייפים.
המבוגרים עייפים, רוצים להתעורר, שים, תביא עוד קפה.
ויש עוד איזושהי שאלה שאני ככה שואלת בני לבין עצמי, הרי...
אני יש לי תיאוריה אחרת על זה.
מה, התמכרות שאנחנו מעלים כמויות כי אנחנו מכורים?
לא, הפסקת הקפה בעבודה המשרדית. אנשים צריכים את ההפסקות האלה, וזה תירוץ מצוין לעצור שנייה את העבודה וללכת לשתות קפה.
אני חושבת שזה באמת עניין של הרגלים ותקסים. זה רגעים שאתה שנייה עוצרת היום ואתה מקדיש לעצמך,
כן.
ואתה יודע, במקום להקדיש לעצמך שעה של כושר, 5 דקות קפה.
לדעתי זה החליף את ההפסקות סיגריה.
קל, פשוט ונעים.
ובריא.
ויותר בריא, כן. עכשיו, גברים שותים יותר קפה מנשים, גברים שותים 3.2 כוסות קפה ביום, לעומת נשים, שזה 2.9. אני חושבת שההבדל פה תמון, בגלל תקופת הפריון של הנשים, שנשים בהיריון תמיד מורידות דרסטית את כמות הקפה שהן שותות, ולכן נהיה כאן איזשהו שינוי בסטטיסטיקות, כי אם אתה מכניס את הנשים בהיריון, כן. בתוך הסטטיסטיקה, הן מורידות את הסטטיסטיקה הנשית. לא, חיבה שלי למספרים, אני
אומרת,
פה...
את אומרת עכשיו שיכול להיות שאם היו מנקים את תקופת ההיריון, אז נשים, יכול להיות שהיו אפילו צורכות יותר מגברים.
יש מצב.
אוקיי.
כמו למשל שמדברים על תוחלת החיים הנשית לעומת זאת הגברית, ולגברים יש תוחלת חיים קצרה יותר. אבל זה לאו דווקא כי הם חולים יותר. חלק מזה זה כי הרבה יותר גברים נהרגים במלחמות, תאונות דרכים, זה דברים שמשנים סטטיסטיקה.
מקובל? מה עוד, מה עוד, מה עוד?
מה עוד? מעל 90% מהישראלים שותים קפה עם חלב או עם תחליף חלב, שזה המון. 90%, זה מטורף. 76% שותים עם חלב פרה רגיל, אבל זה נתונים שהולכים ומשתנים, כי אנחנו רואים שפי 3 צעירים מאשר מבוגרים שותים עם תחליפי חלב.
זאת אומרת, תחליפי החלב שקפצו לחיינו בשנים האחרונות, עכשיו תופסים נפח הרבה יותר גדול.
כן, אז הצעירים מאמצים את זה, ואנחנו לאט לאט נראה ירידה בצריכת חלב הפרה.
את גם התחלת עכשיו.
אני שתיתי היום את הקפה שלי כבר בלי חלב בכלל. נס קפה מגורן בלי חלב.
אוקיי.
כן. וסוג הקפה שאנחנו שותים, כמובן, לאור גם כל מה שאמרנו בכל התוכניות הקודמות, אנחנו יותר ויותר עוברים לסוגים המיוחדים. עשו סקר בקרב 80% מהמבוגרים, וכולם ידעו שקיים כזה דבר, חליטה קרה. עכשיו, ברגע שכולם יודעים שזה קיים, אז לאט לאט גם הצריכה שזה הולכת וגדלה. כלומר, אנחנו רואים הסתה של שתיית הקפה לעולמות הקפה מדור 3.
מי ייתן והמושג פודקאסט יהיה נפוץ ב-80% מהאוכלוסייה, כמו שמושג החליטה הקרה בקפה.
אנחנו על זה.
ערימות של אנשים.
נהדר.
תודה רבה לך על כל הנתונים הסטטיסטיים המקיפים האלה.
לא, תודה לך.
תודה לך. בוא נחזור לתחינה.
בוא נחזור לתחינה. דבר איתי היסטוריה, מאיפה היא הגיעה כפרה עליה.
אז כמו שאמרת, הסומסום זה הגידול הראשון שבני האדם ייצרו למטרת שמן. יש למעשה ממצאים ארכיאולוגיים כבר מפני 5,000 שנה, על שימוש בזרעים של סומסום באזור מסופוטמיה. זה צפון עיראק של היום. ובמהלך ההיסטוריה הוא כמובן נדד מכל האזור ההוא, אל עבר הסער הפורה לכיווננו מדינת ישראל.
נכון שכל פעם שאומרים הסער הפורה חושבים על היואיה?
זה מה זה?
על היואיה, על הג'ינג'ה קטן.
כינוי מגניב לאזור הזה, אני מת.
הסער הפורה.
ומהאזור שלנו הוא כמובן עבר לשאר העולם. ההזכור בכתובים העתיק ביותר הוא באיזשהו מסמך מלפני 4,000 שנה, שמתאר מזיגת יין סומסום לאלים. זאת אומרת שהכינו מהדבר הזה גם יין.
לא, זה בטח שמן סומסום, מה? נתנו להם, אמרו להם זה יין.
מה, נתנו לאלים? עבדו עליהם. שטו שמן.
זה, זה טוב כמו יין. אני לא חושבת שעבדו עליהם. אני חושבת שאולי זה קראו לזה יין. אני והתיאוריית קונספירציה שלי, תשחרר אותי, זה התחיל, אתה רוצה לקורונה גם קצת, יש לי תיאוריות חדשות.
ומאז ועד היום בערך, אז התחינה, את יודעת, פחות או יותר, השתמרה בעולם הערבי, היא קיימת בכל העולם הערבי, היא קיימת בעולם האסיאתי, יותר בצורת של שמן סומסום וסומסום שלם, אבל לאירופה ואמריקה, לדעתי, היא קיבלה את הבוסט הגדול שלה רק בשנים האחרונות, עם כל טרנד הבריאות שהתחיל להגיע.
כן.
פה בישראל קרה גם דבר מעניין, כיוון שפעם ייצרו סומסום בישראל, ובערך אחרי 67 זה התחיל לדעוך, וככל שעלתה הצריכה של סומסום בישראל, או הצריכה של טחינה בישראל, היה יותר ויותר קשה לגדל אותה. למה?
למה?
כי כשגדלה צריכה ביבול שמצריך כל כך הרבה עבודת כפיים ושטחים, פתאום אין מספיק. ואז פנו למדינות זרות. ישראל פנתה לאתיופיה ואמרה לה, חם אצלך, כיף אצלך, יש משטחים, יש עובדים, בואי תגדלי לנו סומסום. וזה באמת מה שקרה. ולאט לאט, הגידול המיובה השתלט על הכל. ועם פרוץ האינטיפאדה הראשונה, פחות או יותר, כל המפעלים שהיו פה בישראל הפסיקו לייצר טחינה, ונשארו רק
למה?
המפעלים שלהם, כנראה בגלל המתח בין העמים.
מה, שהעובדים הפסיקו להגיע?
כן.
Okay.
ואז נותרו רק מפעלים מחברון, משכם וכאלה, והעדנה שהתחינה מקבלת עכשיו היא עוד יותר מיוחדת, כי היא באמת נותנת יותר כובד ראש, מחשבה וכבוד, ריספקט, לתחינות המיובאות באמת מהערים הקטנות והמיוחדות, שכל אחד יש לו בית קטן שמייצר את התחינה הספציפית שלו עם הטעמים המיוחדים שלו, שזה מאוד מקסים בעיניי.
בא לי לנסוע. לשכם ולחברון ולראות את המפעלים האלה, ומעצבן אותי שאני לא יכולה לנסוע לשם ולראות את הדברים האלה. בכלל, גבולות שיוצרים גבולות באוכל, זה דבר שקשה לי איתו.
אז הנה, יש מיזם עכשיו חדש, שנקרא טחינה שמית.
זה לא סתם מיזם. כן. תעזוב אותך ממיזם.
אוקיי.
טחינה שמית.
כן.
ככה קוראים לה.
כן.
היא בעיניי טחינה... אני לא אוהבת להגיד הכי טעימה, כי יכול שמחר אני אתאם טחינה אחרת ותהיה לי יותר טעימה. זה אחת התחינות המדהימות שטעמתי בחיים שלי. אני יכולה להביא לך כפית?
כן. היא ממש טעימה. היא מאוד 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 עוטפת לי את כל החך. היא יושבת לי גם על הלשון, גם על הגרון, גם על החך מלמעלה. היא ממש בטעמים חזקים של בוטנים כלואים.
אני משוגעת על התחינה הזאת.
זה לא ממרח בוטנים?
זה הזדמנות מעולה, אגב, להגיד תודה ענקית לאורי מאיר צ'יזיק, שהכיר לי את התחינה הזאת. קניתי אותה אצלו במרכז להנהגת הבריאות, אבל אני יודעת שמוכרים אותה בעוד כל מיני מקומות. היא פשוט תחינה נורא שונה. קודם כל היא כהה מאוד בצבע שלה. תסתכל על הצבע שלה, מין חום חקי כהה שכזה.
כן, אחת הכהות.
אחת הכהות, והיא בצנצנת זכוכית, שזה כזה כיף, שזה לא בפלסטיק שאחר כך לא מתקלה. והיא... עוטפת, אני כל כך אוהבת בתחינה גולמית שהיא נדבקת לחך לגמרי, והתחינה הזאת היא עוטפת בצורה מושלמת. ויש לה טעם אז.
אז בוא נדבר עם מי שמייצר אותה.
בשמחה. חבל שלא עלינו אותו קודם, היא שומע איך עפתי עליו.
הלו?
הלו.
שלום דודו.
מה נשמע?
אז איתנו על הקו דודו בן שבת, מהמפעל של תחינה שמית, שככה קוראים לה, נכון דודו?
כן, אבל... זה יותר מיזם כזה רחב, זה לא רק מפעם.
בדיוק בגלל המיזם הזה התקשרנו אליך, כי לעוף על כמה שהתחינה שלכם טעימה...
זה כבר עשינו.
זה כבר קרה.
היא מעולה, מדהימה, באמת. כן, זו התחינה שאני קונה באופן קבוע על הבית שלי.
יושבים עכשיו באולפן ומלקלקים אותה.
אני שמח לשמוע.
כן, כן, היא מאוד שונה התחינה הזאת, אתה יודע. קודם כל, אני מתחילה מהעטיפה, זה שהיא בצנצנת זכוכית ולא בפלסטיק, זה כבר עושה אותי שמחה. הצבע של המין חום אפור כזה, שהוא לא שגרתי, וטעם מאוד אגוזי, מאוד עוטף. התחינה נהדרת, נהדרת.
אין לי מושג שקרה, דרך אגב, אבל בסדר.
מה זאת אומרת, איך זה קרה?
מה, בוא תספר לנו רגע על המיזם שלכם, איך הוא באמת קרה?
המיזם הזה, זה מיזם דיבור ארוך, אני לא יודע מה מגבלות התוכנית, אבל בעניין התחינה, אם שמת לב כתוב על העטיפה, תחינה שמית עם סיפור.
נכון.
אז אנחנו באנו מהסיפור בכלל, ועל הדרך יצא שהתחינה באמת, היא עתיד לקרוב זרים, היא תחינה טובה.
כן.
אני חושב שהיא טובה, כי מלכתחילה לא חיפשנו את העניין המסחרי כדבר ראשון. זאת אומרת, לא חיפשנו לחתוך פינוס, להביא... פשוט כמו שעושים שמן זית, אם שמעתם, שאתה מחפש, שאתה רוצה את השמן זית הכי טוב, אז אתה פשוט צריך לעשות כמה שפחות. זאת אומרת, כמה שפחות חום וכמה שפחות ללחוץ אותו, פשוט לתת לשמן זית, לצאת מתוך הפירות, וזה השמן הכי טוב.
כן.
כשהחלטנו שאנחנו רוצים לעשות גם חינה, כמיזם משותף, ישראלי, ערבי, עברי, ערבי, יהודי מוסלמי, יש פה כמה רבדים של חיבורים, אז חיפשנו את הזן שהכי נחשב בזנים של הסומסום, בתוך הזנים האתיופיים שכבר הגיעו, שכבר אנשים למדו שהם אתיופיה מייצרת סומסום איכותי, זנים של סומסום איכותי, חיפשנו בתוכם. והגענו לסומסום מהזן חומרה. זה זן של סומסום, גם כשאתה עושה אותו בתצורה של תחינה מלאה, זאת אומרת עם הקליפה, לא נמצא שם האלמנט של המרירות. הרי כל מה שאנחנו מחפשים כמעט בכל הסוגים של המאכלים, זה את המינרלים הייחודיים שנמצאים בקליפה.
הערכים התזונתיים.
כן, הסידה, הקו, המגנזיום, הברזל, כל הדברים. עכשיו, בסומסום חומרה גילינו שהוא היחיד שדווקא התצורה הזאת היא... נותנת לו איזושהי טיפה מתיקות. במיוחד אם אתה מקפיד לעשות איזה טרומן בתא, אשריה קצת יותר ארוכה מהרגיל במים, לפני שאתה מייבש אותו. באמבטיות כאלה עם אוויר, ייבוש באוויר, לא בחום ולא בתנור, ואז מעביר את זה לאבנרי חי, בתוכנים את זה.
אז בעצם אתם לא קולפים את הסומסום?
לא, מה פתאום? אתה קולט אותה, לא עשית כלום.
אוקיי.
אם תסתכלי על הריזות של תחינה, תשמיד, סתם בחנות, תראי, תחינה מלאה ולא מלאה, תראי פערים של בערך פי 4, 400% בערכים של הסידן.
כן.
בתחינה רגילה, תמצאי, אני יודע מה, 150-200, בתחינה מלאה זה קופץ פי 4, 600-900.
אני רואה.
זה בגלל שהקליפה נשארת, ולא רק הסידן.
יש פשוט לא מעט מפעלים שכן מקלפים, קולים, תוכנים, ואז מוסיפים את הקליפות, וגם אז יכולים לקרוא לזה
תחינה מלאה.
למרות שהיא באמת עברה כאילו והחזרה.
זה אחרת לגמרי, שאת תוכנת עם הקליפה האותנטית של הזרע, זה אחרת לגמרי.
בטוח. בוודאי.
כן, עכשיו חוץ מזה שגם יש לנו עניין במיזם הזה, כי הוא בא לקדם איזושהי השקפת עולם מסוימת, שבראש ובראשונה אף אחד מאיתנו לא פטור מלנסות לעשות את העולם יותר טוב. העולם בכלל, הסובב אותך.
כן.
ואם אתה עושה את זה, אז מה אתה כן יכול לעשות, שראוי וכדאי להזיז את הישבן למענו,
כן.
ועדיין להיות מחובר לקרקע. ואנחנו כן מנסים לקדם איזו מחשבה שהדבר הכי אותנטי שקושר פה אנשים זה הקרבה בין השפות השמיות המדוברות. הקרבה בין הערבית לעברית. כי השפות האלה החיות, אבל התחינה ועוד כמה מיזמים באו כ-proof of concept. זאת אומרת, כדי שנרגיש את זה, כדי שנחוש את המרחב הזה כאן לחיים, בוא נעשה דברים ביחד. אפילו אם בהתחלה זה מלאכותי, אפילו אתה מתחיל, אתה קם ויוזם וזה לא קרה מעצמו. רוב החבר'ה בגדה, רוב הפלסטינים לא אוכלים תחינה מלאה. הם לא מאמינים בזה. בכלל, לא אוהבים את הכל לבן.
כן, בכלל, כל תרבות הצריכה המערבית היום אוהבת את כל הכילופים האפשריים.
כן, תעשה לי את זה הכי נגיש והכי נוח ללעוף ולאכול.
בלי טיפת מרירות.
תראה, בעניין, בתרבות הפלסטינית זה כעניין מסורתי גם. הם יותר מאמינים לתחילה לבנה, בכלל, לקלף כל דבר לפני שאוכלים אותו. המחקר וההתנסות והחיפוש אחר מזלות בריאים מביא אותנו להבנות טיפה אחרות. וכשזה על הדרך גם טעים לאנשים, אז זה בכלל חגיגה.
קירוב לבבות דרך תחינה.
גם, כן.
קירוב לבבות, לפי השפה, זה נורא יפה העניין, אז גם על העטיפה רואים את זה, בעצם כתוב שם שם, אבל עם עוד אחת בעברית ועוד אחת בערבית.
כן. הקרבה השמית הזאת, זה לא שעוד פעם היא חד צדדית, זה מתחבר ישירות לנרטיבים שמדוברים גם אצל פלסטינים וגם אצל ישראלים. כן, זאת אומרת, הניסיון לשים איזה פנס על סוגי העבר המשותפים. הרי השפה באה לפני כל שכבות הזהות. לפני שאני יודע שאני יהודי, אני מדבר עברית. זה לפני המזרחי אשכנזי, זה לפני הישראלי פלסטיני. השפה זה מה שמקודד לי את היום-יום. אז אם אתה רוצה להתחבר דרך זה, אתה עושה דברים יחד. בתחינה, בעוד כמה מיזמים שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לכמה חקלאים פלסטינים להסב את השטחים שלהם לחקלאות אורגנית. לחדול מריסוסים ולחדול מניצול מקסימלי של הקרקע, ללכת על חקלאות נקייה ולייצר ביחד מוצר משותף, שזה מיץ ענבים אורגני, וגם דבש ענבים שאנחנו עושים. יש לנו למשל את הדבש ענבים, זה סוג של מיזם שאנחנו עושים אותו עם קואופרטיב של נשים פלסטיניות מבני נעים, קואופרטיב של נשים אלמנות, לא עלינו, והן מייצרות את הדבש הענבים הזה מהענבים שטופחו באופן אורגני בבקעת חברון, באזור בני נעים.
מרתק.
אז זה העניין, זה העניין.
כן, זה העניין.
אם המוצר הוא טעים, אז זה סבבה.
כן, לגמרי.
לפני הכל הוא גם צריך להיות טעים. תגיד, דודו, איפה משיגים את התחינה הזאת? אני לא ראיתי אותה באף מקום עד שאפרת הכירה לי אותה עכשיו.
תראה, זה כזה, בדרך כלל, מפה לאוזן זה עובד הכי טוב, זה נמצא בירידים, למשל עכשיו בדרום אדום זה מסתובב,
כן.
יש כמה קואופרטיבים שלוקחים את זה בתל אביב, זה המתח בין הרצון שלך לתת לאנשים דבר, לבין הרצון של הבעל החנות להתפרנס, ואז זה מקפיץ את המחיר. ויש לנו עניין שזה יגיע במחיר אפילו יותר נמוך ממחירים של תחינה טובה מאוד על המדפים, בסופר, רגילה. אבל עדיין יש ברמת אביב אחד, ויש באבן גבירול הבחור חמוד בשם הרצוג, רועי הרצוג, באבן גבירול 48, יש ביהודה
מיפו.
אבל אם אנשים נכנסים לאתר או משהו, אז מעל שש יחידות הכל, אנחנו גם מקפיצים אנשים הביתה, או שולחים באמצעות משלוח או משהו כזה.
יפה.
זה נקרא שם ריבר, זה השם של האתר, נהרות שם.
נהרות שם. תודה רבה.
יפה. אחלה, תודה לכם.
דודו בן שבת, תודה רבה, להתראות.
תודה,
ביי. את יודעת, זה מאוד מעניין כל הרעיון הזה, שהכל מבוסס על שפה עוד לפני שהוא מבוסס על עדות וכאלה, וזה מקפיץ לי לראש.
כן.
איך להזזל? עדיין לא דיברנו על מקור המילה.
כי כבר חשבתי שלא תשאל, תקשיב. קודם כל, הוא מדבר על תחינה שמית, אני יושבת מהנהנת כאן בלי הכרה, מבסוטה שעוד מישהו חובב שמות ומילים. אז בוא אני אסביר לך.
מה מקור השם אפרת? תחינה.
אז ככה.
זה נראה נורא פשוט.
תחינה זה נורא. וזה באמת נורא נורא פשוט. אין הרבה יותר מדי מה להגיד על זה. השורש של המילה תחינה, בין בערבית ובין אם זה בעברית, זה שורש תחן, שהמשמעות שלו זה תחון. אז כשאנחנו מדברים על תחינה, אנחנו בעצם מדברים על משהו תחון, אוקיי? עכשיו, גם בעברית וגם בערבית אנחנו קוראים לזה תחינה. ולמרות שהמילה תחינה התקפה לכל דבר שהוא תחון, בשתי השפות שאנחנו אומרים תחינה, אנחנו מתכוונים על תחינה של זרעי סומסום בלבד. כלומר, זה מילה כללית שבעצם בסופו של דבר התנקזה למילה אחת, למוצר אחד.
אני אתערב פה ואגיד שזה נורא מעניין, כי כל המחיות או תחינות של הזרעים האחרים, או של בוטנים, חמאת בוטנים וזה, הכל קיבל את המילה חמאה ולא תחינה. לא אומרים תחינת שקדים.
נכון. למרות שזה אותו תהליך ייצור.
מדהים.
ואתה יכול, אם תקרא לזה תחינת פיסטוק או תחינת אגוזים, זה לא תהיה טעות.
כן.
אבל אני רוצה להגיד משהו נוסף על הסומסום.
מה?
סומסום מגיע מהמילה היוונית, ססמון בעיקרון, אבל המילה היוונית היא לא המקורית, המילה המקורית היא כאן, באזור שלנו. יש את האקדית שקוראת לזה סמסמו, יש את הארמית שקוראים לזה סומסמה, שזה נורא נחמד, ואז נשאלת השאלה, איך אומרים את זה בעברית, את הסומסום?
לא אומרים סומסום?
לא.
שלום, מי את? מה?
אני אפרת, ואני אומרת שומשום.
בשין?
בשין.
ולא בסין?
יס.
לי, איך זה קרה? לא, באמת, עכשיו אהבת לי את השכח. השכח שלי באוויר בתקרה של האולפן. שומשום?
נשבעת.
אוקיי, זה הסבר. דחוף.
בעיקרון, כשכותבים את זה בערבית, אם אתה מעתיק את זה, זה סמחמם, סמחמם. ולכן אומרים סומסום. עכשיו, רוב הישראלים תמיד הדיון זה, איך כותבים? סומסום עם סמך או סומסום עם שין?
כן.
שין שמאלית, יעני.
כן.
אז סין. כותבים את זה שין מם, שין מם, על פי האקדמיה ללשון העברית, וזה עם שין לא שמאלית, אלא ימנית, וזה שומשום.
אני אסוף את הלסת שלי. באמת? אני מדמיין מישהו נכנס לסופר ואומר, תגיד, יש לך, או בכלל נכנס לפלפליה ואומר, שים לי עוד שומשום.
זה בא עם כפה. זה בא עם כפה, קומפלט. אתה רוצה כפה קומפלט?
כן, שים לי גם חריף. אוקיי.
בום. במאמר מוסגר אני אגיד שאני אבדוק את זה עוד 8 פעמים, כי אני גיליתי את זה היום בשעה 10:30 בבוקר, ולא היה לי זמן כאילו לעשות את הטלפון לאקדמיה, אבל קראתי את זה במיליון מילונים, זה שין ימנית, זה לא שין שמאלית.
אוקיי.
בקיצור, זה מעיף את השכל.
לגמרי.
ולכן, אם בשאלה של האם כותבים סומסום עם שין שמאלית או עם סמך, אז התשובה היא כותבים את זה עם שין בכלל, אבל בגדול, אם אתם רוצים להמשיך להגיד סומסום, אין בעיה, רק תכתבו את זה עם שין ולא עם סמך.
בכלל חבוד, אם הדבר הזה היה עובר אמריקניזציה והולך לשפות האנגליות,
ששמי,
זה היה בכלל חמוד. ששמי. I want my sushi with some ששמי.
או שום שום יפתח.
שום שום. Open ששמי.
זה לא עובד, אה? זה הורס את כל האגדה. זה אליבאבא ו-40 הסודדים. לא עובד. לא עובד.
שום שומית קטנה.
בנימה אופטימית זו.
כן.
אנחנו מסיימים את החלק הראשון של התוכנית שלנו לתחינה לוקסי, כי תם זמננו.
יאללה, ניפגש פה שבוע הבא.
אותו מקום, אותה שעה ואותה חולצה, כי אנחנו שנייה יוצאים להפסקת קפה קטנה וחוזרים עם תוכנית נוספת.
נתראה שבוע הבא, יאללה ביי.
מה?